בוקר טוב לכולנו. היום נעסוק בנושא אחד מתוך הנושא של הנזיר שנאמר בפרשה. פרשת השבוע נאמר, איש או אישה כי יפלי לנדור נדר נזיר, להזיר לשם. זה למה כי יפלי. יפלי היינו דבר פלא. דבר פלא שאדם מחליט להיות נזיר, להזיר להשם. ואז מה הדין שלו? אסור לשתות יין ושחר, ככתוב בתורה, מיין ושחר יזיר, חומץ יין וחומץ שחר לא ישתה, כל משרת ענבים לא ישתה, וענבים לחים ויבשים לא יאכל. איסור שני, כל ימי נדר נזרו, תער לא יעבור על ראשו. עד מלות הימים אשר יזיר להשם, קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו. דבר השלישי, אסור להתאמה למתים, לאביו, לאמו, לאחיו ולאחותו, לא יתאמה להם במותם, כי נזר אלוהיו על ראשו. התורה חוזר אומרת, כל ימי נזרו, קדוש הוא להשם. ההפטרה, גם היא עוסקת בדמותו של הנזיר, והוא שמשון. שמשון, מיוחדת היא נזירותו של שמשון, וזה שהוא היה נזיר מן הבטן ועד יום מותו, כמו שהמלאך נראה לאשתו של מנוח, ואמר לה, וירא מלאך השם אל האישה ויאמר אליה, הנה נעת עקרה ולא ילדת, וארית וילדת בן, ואתה אישה מרינה, ואל תשתי יין ושחר, ואל תאכלי כל טמא, כי נח הרב ילדת בן, ומורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן, והוא יחל אנושי את ישראל מיד פלישתים. גם בעלה, לבסוף, אחרי שהוא פחד מות נמות כי אלוהים ראינו וכולי, גם כן נראה אליו מלאך השם ואמר לו, מכל אשר אמרתי אל האישה תשמר. אז גם אבי וגם אם מקפידים בדיני הנזירות, עד שנולד הנער ויברכהו השם. אני רוצה לקרוא לכם פרשה אחת, ותגידו לי מה פירוש המאורעות שאנחנו קוראים. אחרי שההפטרה מסיים למילים, ותחל רוח השם לפעמו במחנה דן, בין צורה ובין אשתאול, נאמר, וילד שמשון תמנתה, וילד אישה בתמנתה מבנות הפלישתים, ויל ויגד לאביו ולאמו, ויאמר, אישה ראיתי בתמנתה בנות הפלישתים, ואתה קחו אותה לי לאישה, ויאמר לו אביו ואמו, האין בבנות אחיך ובכל עמי אישה? כי אתה הולך לקחת אישה עם בנות הפלישתים הערלים? ויאמר שמעון אל אביו, אותה קח לי, כי היא ישרה בעיניי. שמעון הלך אחר עיניו, לפיכך נקראו פלישתים את עיניו, אומרים חז"ל. ומה קרה כשהולכים לעשות את השידוך? תראו דבר מעניין, ואני רוצה תשובה לשאלה שאני אשאל. וירד שמשון ואביו, ואימו תמנתה. כמה אנשים יורדים? ויבואו עד כרמי תמנתה, והנה כפיר עריות שואג לקראתו. ולא לקראתם? לקראתו. ותצלח עליו רוח השם, וישסעו כשסע הגדי, ומאומן בידו, ולא הגיד לאביו ולאמו את אשר עשה. מה קורה כאן? למה כפיר עריות מתנפל רק עליו? ולמה הוא לא מגיד להם? איפה אבי ואמו שהוא לא מגיד להם? הרי הלכו שלושה יהודים לכרמי תמנתה, שמשון, אבי ואמו. אז מה קרה פתאום שכפיר עריות שואג לקראתו? ואיפה הם?
הם עברו בכרם, הוא
עקב. אז שמעתי שלוש תשובות. תשובה אחת, איך עושים שידוך? קודם ההורים הולכים לסדר את העניינים, אחר כך מסדרים לשמשון, אז ההורים הלכו לסדר את השידוך. בינתיים שמשון התקוטט עם האריה, כמו ששמשון אמר, ואתה קחו אותה לי לאישה. אז שמעתי פירוש אחד שההורים הלכו לעשות את השידוך, ובינתיים הוא התעסק עם האריה. מוצא חן בעיניכם הפירוש הזה? זה פירוש מעניין, אבל אני לא יודע אם התנ"ך מתכוון לזה. פירוש שני, מה? הוא הלך יותר מהר מהם. אבל למה הוא עזב את אמו? הפירוש שנראה לי, ואני רוצה לדבר עליו, הוא פירוש של הגאון מבילנה, בספר כל אליהו, שהגרא אומר, סחור סחור אמרה לנזירה, לקרמה לא תקרב. כלומר, נזיר שבא לכרם. מה כתוב בתורה על יהודי שבא לכרם? כי תבוא בחרם רעיך, ואכלת ענבים כנפשך סובך, אבל כליך לא תיתן, אבל לפה שלך תיתן. טוב, מה נגיד? זה מדובר באחד שעובד בכרם, או לאחד שעובר בכרם, ורוצה ענבים, יש חשש שייקח. אז אם הנזיר עובר בכרם, אז מה יכול לקרות? הוא עלול לקחת מהענבים. לכן היה הבדל בין שמשון לבין הוריו. באמת הוריו הלכו לעשות את השידוך, אבל הם הלכו ישר, דרך הכרם, הלכו לעשות את השידוך. אבל למה שמשון לא הלך איתם? בגלל שהוא עשה היקף, הוא הקיף את הכרם, כי סחור סחור אמרה לנזירה, לקרמה לא תקרב. מה? מה אתה אומר? כן? לבד? לא, אני לא חושב.
בסוג דמת כתוב שזה בעיני השם.
אחרי שאביו ובו סידרו לו את העניינים, אז אחר כך, וירד וידבר לאישה, תשעה בני שמשון, אחר כך. אז אני אומר, שתי התשובות נכונות. אני לא אומר שההורים שלו לא עשו כדבריו, והלכו למשפחה לדבר עם המשפחה. רק השאלה על צורת ההליכה. מדוע צורת ההליכה הייתה כזאת שהם נפרדו? למה הם צריכים להיפרד? בני משפחה הולכים ביחד. התשובה, הם הגיעו לכרמי תמנתה, שמשון לא יכול לעבור בכרם, כי סחור סחור אמרה לנזירה, לכרמה לא תקרב. זה הסיבה, כך אומר גם המלבים. המלבים אומר, כפי הנראה היו אז ימי ביקורי ענבים, בבואם למשעול הכרמים, עיקם שמשון את הדרך, כעניין שאמרו, סחור סחור אמרה לנזירה, לכרמה לא תקרב. וביותו יחיד, בני כפיר הריות, שואג לקראתו. אז האריה ראה שהוא יחיד, האריה התנפל עליו. יכול להיות שהם היו שלושה, אולי האריה לא היה מתנפל. אבל ההצלה של שמשון היה ש... ותצלח עליו רוח השם. אז אם כן, מה אני רוצה לשאול? מניין למד שמשון את ההלכה הזאת? חז"ל אומרים את זה בגמרא, סחור נזירה לכרמה לא תקרב. אבל שמשון לא למד את זה בגמרא. אז שמשון, אם כן, הבין, או שהיה מקובל, חוד שהיה כבר מקובל, שלנזיר לא נכנס לכרם. התורה כתבה את זה? כלומר, אני שואל, לא היה נכנס לכרם, היה עובר איסור תורה? לא. אם כן, יש כאן נושא של גזרה. זה אני רוצה לדבר. האם יש מצווה לעשות גדר, לעשות גזרה לדין? מאיפה שמשון ידע את זה? אני רואה מכאן, לפי פירוש הגרא, לפי פירוש של המלבים, שמשון ידע את ההלכה שסחור, סחור, אמרי נזירה, לכרמה לא תקרב. כלומר, שמה יבוא לאכול. מאיפה שמשון ידע את ההלכה הזאת? או מאיפה המקור של ההלכה הזאת?
מסיני.
כן? אז אני חושב שלומדים את זה גם מעניין הפרשה, מהפרשה בעצמה. מה כתוב? מיין ושחר יזיר, חומץ יין וחומץ שחר לא ישתה. וכל משרת ענבים לא ישתה, וענבים לחים ויבשים לא יאכל, אחרי זה כתוב, כל ימי נזרו מכל אשר יעשה מגפן היין, מחרצנים ועד זג לא יאכל. היא המטרה להרחיק אותו מן היין, כי היין כבר ראינו אצל נוח, וישת מן היין וישקר, והתגל בתוכו לא, והיין יכול להביא לריבוי היין הוא לא טוב. אז זה הכל אני מבין על היין. אבל מה כתוב בתורה? מכל אשר יעשה מגפן היין, מחרצנים ועד זג, ריבונו של עולם, מחרצנים ועד זג, גם כן הם הלא טובים, יכולים להביא את האדם, לא, חרצנים לא. אז מה... מעניין החרצנים? אומר המדרש רבה במקום דבר מעניין. מיין ושחר יזיר, למה אסרה תורה משרת ענבים? שלא ישתכר מהם. ולמה אסרה על כל היוצא מגפן היין? ללמדך שחייב אדם להרחיק עצמו מן הכיור ומן הדומה לכיור ומן הדומה לטומא, מכאן שעשתה תורה סייג לדבריה. אני למדתי פרקי אבות, עכשיו שהוא מתחיל מחזור חדש של פרקי אבות, פרק א', שזה השבת, כתוב, הבו מתונים בדין, ועמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. מי אמר עשו סייג לתורה? החכמים. חכמים עשו סייג לתורה. יפה? אבל האם התורה עשתה סייג לתורה? חכמים עשו סייג לתורה. אבל אם גם התורה עשתה סייג לתורה, פירוש. האם יש בתורה איסורים שהם בעצמם משום סייג? הנה ראינו. וכל משרת ענבים לא ישתה, וכל אשר יוצא מגפן היין, שכל דבר ודבר ודבר, אפילו חרצנים ועזג. אז התורה הכלילה באיסור, אז אומר המדרש רבה במקום, שמכאן שעשתה התורה סייג לדבריה. שגם התורה עושה לפעמים סייג לדבריה. אם כן, מזה למד שמשון? מנהובי, שמשון אמר, אם עשו אותי נזיר, אני צריך לנהוג מכל הלכות נזיר. ובהלכות נזיר מה אני רואה? שהתורה אמרה, וכל חרצנים ועזג לא יאכל, עשתה התורה סייג לדבריה. אז גם אני אעשה סייג ולא אתקרב לכרם. אז לפחות יש כאן הוראה בנזיר שיעשה סייג. אבל לכאורה אפשר להקשות על זה במה שכתוב ברמב״ם בהלכות דעות. הרמב״ם כותב בהלכות דעות פרק ג' הלכה א', וזה לשונו, שמא יאמר האדם, הואיל וקנאה ותאווה וכבוד מוצאים את האדם מן העולם, ודרך רעה היא אפרוש מהן ואתרחק לצד האחרון, ואני לא רוצה להגיע לתאווה, אז לא אוכל בשר ולא אשתה יין, ואני רוצה לפרוש מן התאווה, לא אשא אישה ולא אשב בדירה נאה, ודאי וודאי לא אלבש נבוש נאה. אז מה אני אתכסה? אתכסה בשק וצמר. אומר הרמב״ם, גם זו דרך רעה היא ואסור להילך בה. המלך בדרך זו נקרא חוטא. שרי הוא אומר אצל הנזיר, אצל הנזיר נאמר שהנזיר מביא קורבן חטאת, כתוב בתורה, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. על איזה נפש מדובר כאן שהנזיר צריך להביא קורבן חטאת, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש? נקרא בתורה, וכי ימות מת עלה בפתע פתאום, ותימר ראש נזרו וגילח ראשו ביום תורתו בשני גלחנו, ביום השני יביא שתי תורים בשני בני יונה, בשא כהן אחד לחטאת ואחד לעולה, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. איזה נפש המדובר? יש פשוטו של מקרא, והשאלה היא מהי פשוטו של מקרא. נפש נזכר בכתוב קודם, על נפש מת לא יבוא. אז לכאורה, מה זה אשר חטא על הנפש? שהוא חטא שהוא נטמא למת. ולכן הוא מביא קורבן חטאת, שהוא חטא שנטמא למת. זה החטא שלו שחטא על הנפש. רב סעדיה גאון אומר, מה שחטא על הנפש, על מה שחטא בעניין המת. אומר רש"י, שלא נזהר מטומאת מת. אבל הקושי, הרי התורה אומרת, וכי ימות מת עליו בפתע פתאום. פתע פתאום. המת מת בפתע פתאום. אם מת בפתע פתאום, אז זה כמו אונס כזה. אם זה כמו אונס, אז מה זה חטא, מה זה חטא על הנפש? אומר רב אלעזר הכפר, מובא ברש"י, שצייר עצמו מן היין. מה זה צייר מן היין? הרי הוא נזיר, והתורה אומרת קדוש יהיה, אומר הרמב״ם. והרי הוא אומר וכיפר עליו מה שחטא על הנפש. אמרו חכמים, ומה אם נזיר שלא פירש אלא מן היין צריך כפרה, המונע עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה? לפיכך ציוו חכמים שלא לא ימנע אדם עצמו אלא מדברים שמנעתו התורה בלבד, חלב ודם ומחלות אסורות, ולא יהיה אדם אוסר עצמו בנדרים ושבועות על דברים המותרים. וכך אמרו חכמים בירושלים מנדרים, לא דייך מה שאסרה תורה אתה אוסר עליך דברים אחרים? אז זה אמר שלמה המלך, אומר הרמב״ם, אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר, למה תשומם? אז יש לי עכשיו קצת בעיה. מצד אחד הרמב״ם אומר אל תהי צדיק הרבה, ומצד שני ראינו שהתורה בעצמה אומרת שכדאי לעשות, עשו סייג לתורה, עשו סייג לתורה, סחור סחור אמן לנזירה, לקרמה לא תקרב. אז האם אדם צריך לאסור על עצמו דברים המותרים, שמה או לא? מבינים את השאלה? אז יכול להיות שהנזיר שלנו, הנזיר שלנו, התורה אומרת, וכי ימות מת עלה בפתע פתאום. אם בפתע פתאום, אז אין לו שום אשמה. אם אין לו שום אשמה, אז מה התורה אומרת וכיפר עליו, משך חטא על הנפש? רק הנזיר רצה להיות קדוש. והשאלה היא באמת, השם רוצה בנזירות שלו, שנזיר שפורש מאבלי העולם, הוא ראוי להיות קדוש. אבל לפעמים התורה מראה לו, השם מראה לו, אתה לא בדרגה הזאת, זה לא מתאים לך. אתה לא ברמה הזאת שאתה יכול להיות קדוש. אתה הגזמת, עכשיו אתה עשית על עצמך דבר שאתה לא מתאים לזה, אתה לא ברמה הזאת. אז לכן התורה שלחה לו, וחמוד בן אדם בפתע פתאום, להודיע לו, משל למלך, לבא לבזוק כוס למלך, ושפך לו את המים, אמר לו, אי אפשי בשימושך, ככה הנזיר, שתימות רפת פתאום, מראים לו מהשמיים, שזה לא ראוי לא להיות נזיר, ולכן נאמר אצלו וכיפר עליו, משך חטא על הנפש. אבל זה לא אומר על כל נזיר, יכול להיות נזיר שהוא ראוי, אבל אם קרה הנזיר הזה, שמת לומד לפתע פתאום, אז מראים לו מהשמיים, אי אפשי בשימושך, אתה לא מגיע למדרגה הזאת, אתה נקרא חוטא. ממילא, יכול להיות שהנזיר, שהוא נזר בנזיר, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת שקדוש יהיה, גדל פרע עשר ראשו, ומהשמיים חפצים בנזירות שלו. אפשרות שנייה, שהוא לא ראוי לדרגה הזאת, כמו ששמואל אמר, אני לגבי אבי כחומץ בן יין. שאבא שלי באותו יום שהיה אוכל בשר, לא היה שותה חלב כלל. ואני מחכה מארוחה לארוחה כמה שעות. אז שאלה, מהו חומץ בן יין? הוא יכול לנהוג כמו אבא שלו, מה הוא כזה אוהב גלידה סנוקרס? מה יקרה? הוא לא יאכל גלידה. מה, שמואל היה כזה בעל תאווה לאכול חלב? אלא זה הוא אומר, אבי היה לו הנהגות כאלה, הראויות לא. אבל אני לא יין, אני לא מדרגה של אבא שלי, אני חומץ בן יין. אני לא מדרגה הזאת, אם ככה. סתם אני תפוס לעצמי חומרות, זה לא מתאים? אז הוא הבין שהחומרה הזאת לא מתאימה לו. ככה הנזיר יש את האפשרויות. אפשרות אחת שהוא יגיע למצב של קדושה, שעליו התורה אומרת, קדוש יהיה גדל פרע עשר ראשו, זו אפשרות אחת. הוא שיהיה מתבודד בעבודת השם. אפשרות שנייה יכול להיות שהוא קופץ מדרגות שלא ראויות לו, הוא צריך לעשות מדרגה מדרגה, ואם הוא תופס מדרגות שלא ראויות לו, מתמאים אותו ומרים לו. עכשיו השאלה כזאת. כל זמן שהוא כן נזיר, והוא חושב שהוא כן במדרגה, והוא אסור ביין, האם הוא צריך לעשות לעצמו סייגים? האם התורה עושה סייגים? אומר המדרש, רבה, כן. במצב הזה שהוא חושב שהוא ראוי להיות נזיר, אז האם מותר לאכול מכל אשר יעשה מגפן היין? התורה אסרה כל אשר יעשה מגפן היין, חרצנים ועד זג. מה עניין חרצנים וזג אצל שכרות? לא. התורה עשתה סייג, אם תאכל חרצנים וזג וענבים, תבוא גם לשתות יין, אז מכאן שהתורה עשתה סייג לדבריה. אז ממילא, גם התשובה אצל שמשון, זה נכון התשובה שאמרתי שההורים שלו הלכו לעשות את השידוך, הכל בסדר, אבל למה ההורים שלו עזבו אותו ולמה הוא לא נכנס דרך הכרם, רק הלך מסביב? כי סחור סחור מן נזירה, אז רואים גם אצל שמשון את הרעיון שנלמד בערכי אבות השבוע, עשו סייג לתורה. אז למי נאמר הביטוי עשו סייג לתורה? לחכמים. חכמים עושים סייג לתורה. אבל האם התורה גם עושה סייג לתורה? כלומר, האם יש בתורה איסורים, מישהו מכיר, איסורים בתורה שהם בעצמה משום סייג, שהתורה בעצמה עשתה סייג לתורה? מישהו מכיר? אז המדרש מביא במקום, מדרש רבה, יעשה אדם סייג לדבריו, כדרך שעשתה התורה סייג לדבריה. שהתורה בעצמה עשתה סייג לתורה. רק כיצד? אלישע בנידת תומעתה לא תקרב לגלות ערוותה. אומר המדרש, יכול לחבקנה וינשקנה, וידבר עימה דברים בטלים. תלמוד לומר, לא תקרב לגלות ערוותה. יכול תשען עמו בבגדיה ועל המיטה, תלמוד לומר, לא תקרב. יכול, תרחץ את פניה ותקחל את עיניה ויטול למנה את הכוס, תלמוד לומר, לא תקרב, זאת אומרת, שחכמים אסרו כמה גזרות, שאישה בזמן עדותה לא תמזוג את הכוס לבעלה, לא תישן עמו במיטה אחת, אפילו שלא יעשו כלום, לא תישן עמו במיטה אחת, ואסור בחיבוק ונישוק, לא תקרב לגלות ערוותה, אז כל זה למה? מפני הסייג. אז אם כן, מה רואים? רואים שהתורה בעצמה עושה סייג לתורה בעניין לא תקרב לגלות ערוותה. אז אם כן, הרי לנו מקום שני שהתורה עושה סייג לתורה. ומקום שלישי, שמצאתי שהתורה עושה סייג לתורה, זה לפי הר"ן בעניין בל ייראה ובל יימצא. חמץ לפסח חמור מכל האיסורים, וזה שלא רק אסור באכילה, אלא גם אסור בבל ייראה ובל יימצא. אפשר לשאול קושיית ליל הסדר, מה נשתנה חמץ שאסרה אותה התורה בבל ייראה ובל יימצא? אומר הר"ן, שאפשר שבל ייראה ובל יימצא זה סייג לאיסור אכילה. וכל זה למה? מכיוון שאיסור אכילה הוא בסך הכל 7 ימים, ואדם רגיל כל השנה כן לאכול חמץ, אז קשה לו להינזר מחמץ 7 ימים בשנה, ומצד שני איסור חמץ הוא בקרת, כי הוא יסוד האמונה בחידוש העולם והשגחת השם. אז לכן בחמץ התורה אסרה במיוחד את העניין של בל ייראה ובל יימצא משום סייג, ואפשר שהדברים כתובים בפירוש בתורה, שהדברים מה שאמרתי, הרעיון הזה שחמץ זה משום סייג, אפשר שזה פירוש התורה. אני בדיוק נפתח לי הפסוק בעזרת השם יתברך, שמות פרק י"ב, תקשיבו לפסוק, 7 ימים מצות תאכלו. זה נכון? יש מצווה לאכול מצות 7 ימים? ההלכה אומרת לי שאוכלים מצות בלילה הראשון, בערב תאכלו מצות. אמר 7 ימים מצות תאכלו ולא חמץ. שאל תאכלו חמץ. אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. יש לכם מצווה להשבית את החמץ. למה? כי כל אוכל חמץ ונחרטה נפש האם מישראל מיום הראשון עד יום השביעי. כי זה סיבה. תשביתו את החמץ. למה? כי כל אוכל חמץ ונחרטה נפש האם מישראל מיום הראשון עד יום השביעי. מסביר חתם סופר שהתורה עונה כאן על קושייה. למה בחמץ התורה מצווה להשבית אותו? ולמה בנזיר התורה של פרשת השבוע לא מצווה אותו לסלק את היין בבית? האם מותר לנזיר שיהיה לו יין בבית? מותר? נזיר שיהיה לו יין בבית? למה? איך הוא יעשה הבדלה? אשתו תעשה לו הבדלה. כמו מי שלא מריח, אשתו עושה לו פסמים. אז אשתו של נזיר עושה לו הבדלה. אז מותר שיהיה לו יין בבית. שאלת השאלה, מה נשתנה? מה נשתנה חמץ מהנזיר? שנזיר מותר שיהיה לו יין בבית, וחמץ אסור, תשובה. הנזיר שבדל מהיין, זה תמיד הוא בטל מן היין, טוטלי, תמיד. הוא רגיל לא לשתות יין. החמץ, כמה זמן אדם בדל מן היין? מיום הראשון עד יום השביעי, סך כל 7 ימים, ותו לא, אז הוא רגיל. עד שהוא מתרגל לו לאכול חמץ, כבר שוב הוא אוכל חמץ ביום השמיני. ועוד, סיבה שנייה, נזיר זה בקרת? לא, חמץ זה בקרת. אם כן, יש שתי חומרות בחמץ שאין במקום אחר, ואלו הם א', בקרת, ב', זה רק איסור ל7 ימים. לכן יש חשש שמה יבוא לאוכלו. אז זה מה שכתוב בפסוק. אך ביום הראשון תשבידו שאור מבתיכם, למה? כי כל אוכל חמץ ונחרטה נפש ישראל, זאת אומרת יום השביעי. כלומר, א', האיסור הוא חמור שהוא בקרת, ב', האיסור רק 7 ימים. לכן התורה גזרה ואמרה תשביתו, כך מסביר חתם סופר את הפסוק על פי תוספות במכות דף ב', שאומר שחמץ הייחוד שלו, שחכמים גזרו שמי יבוא לאוכלו, משום שתי הסיבות האלה, שחמץ רק איסור לשבוע וגם איסור כרת. על כל פנים, לפי הר"ן יוצא שזה סיבת האיסור של לא ייראה, אפשר שמפני זה עזרה התורה. מה יוצא מהר"ן הזה? מהר"ן הזה יוצא שיש, אפשר לומר שיש איסורים בתורה שהם משום סייג, כמו שהזכרתי, לא תקרבו לגלות ערוותה וחמץ. ועוד מקום אחד בתורה, משמע שיש איסורים משום סייג, זה לא ירבה לו נשים, ולא ירבה לו סוסים, ולא יסור לבבו. לא ירבה לו נשים, פן יסור לבבו, ולא ירבה לו סוסים, פן ישיב את המצרים למען הרבות סוס, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד, זה מטעם איסור הגאווה שלא יתגאה. כן, במלך, לכן המדרש אומר שתי מקראות, התורה גילתה את הטעם שלהם, ונכשל בהם גדולו של עולם, שלמה המלך. שלמה המלך אמר, אני ארבה ולא אסור, על כל פנים. לכן שאר המקראות לא נתגלית. אבל מה אני רואה מכאן? שיש לפעמים בתורה איסורים שהם איסורם ומשום סייג. אז עם אלה אני אומר שהאם יש מצווה לעשות סייגים או לא? מנזיר אתה רואה שאומרים, לא דייך מה שעשרה תורה, שאתה אוסר על עצמך יותר, אז לכן תימו אותו מהשמיים. אבל חכמים, האם יש לחכמים מצווה לעשות סייגים? איך כתוב בתורה? ושמרו את משמרתי ולא תיסו עליו חטא. מהפסוק, ושמרו את משמרתי, קיבלו חז"ל, שמרו את משמרתי, שהתורה ציוותה את החכמים לעשות סייג לתורה, לחק את האנשים מן האיסור. אז לכן, יש מצווה לחכמים לעשות ושמרו את משמרתי. אז זה טוב לגבי החכמים, אבל למה יש לי מצווה לשמוע בכל החכמים? אם החכמים עשו סייג לתורה, אז מי אמר שיש לי מצווה לשמוע לכל החכמים? תשובה, כתוב בתורה, לא תסור בדבר שיגידו לך ימין ושמאל, הרי לאו. ועוד יש מצוות עשה שנאמר, ועשית ככל אשר יורוך בפרשת שופטים. מכאן שיש גזרות שגזרו חכמים, שם האדם יהיה שוגג, למשל. לא יקרא לאור הנר, שמא יתה את הנר. בזמנם היו קוראים מנרות, לא יקרא לאור הנר, שמא יתה. או אסור להעלות ולאכול גבינה ובשר על השולחן. גזרה, שמא יאכל. בתורה אמרה לו תמשל גדי בחלב אמו שאסור בשר, ולך אסור אפילו בשר עוף. ולפעמים גזרו על תקיעת שופר, ונטילת לולב בשבת, שמא ילך אצל חכם ויעביר 400 ברשות הרבים. ברשות הרבים. אם כן, חכמים לפעמים גזרו על הדבר, וזה כבר הראש של חכמים, מתי לאסור ומתי להתיר. גזרו על מוקצה בשבת, שם אדם יבוא לעשות מלאכות רבות בשבת. אז גזרו עליו שימנע מאיסור מוקצה. אסרו קניין בשבת, שמה יכתוב, אסור לקדש בשבת, שמה יכתוב. אם כן, דברים רבים אסרו חכמים מדרבנן. אסור לאדם שישאיר אצלו חמץ, אפילו שהוא מכר אותו, או אסור לאדם שישאיר אצלו חמץ, לא משום בעל יראה ובעל ימצא, אפילו ביטל את החמץ, שמה יבוא לאוכלו. אם כן, אנחנו רואים שחכמים לפעמים גוזרים גזרות. אז אם כן, מה מגמת התורה? שכן נגזור גזרות, או לא נגזור גזרות? תשובה. הנזיר שהוא אוסר על עצמו זה איסור פרטי. איסור פרטי רואים מהתורה שלא תמיד זה רצוי, תלוי אם הוא בדרגה מתאימה או לא בדרגה מתאימה. אבל יש גזרות שגזרו חכמים, שאם אתה כבר נזיר, אז זה עובדה שאתה נזיר. שלא תיכשל באיסור, אל תיכנס לכרם. אז גם זה גזרת חכמים. אז רואים מהתנ"ך ששמשון קיים את הגזרת חכמים. וכל גזרות החכמים שחכמים גזרו, החכמים עמדו לפי דעתם, שבדבר הזה ראוי לגזור. אם ראוי לגזור, גם בכך יש קיום של התורה. כי התורה היא לא הייתה נשמרת, אלא אם כן. ואני אסיים במדרש פליאה. מדרש פליאה שאני ראיתי, ואני הסברתי אותו פעם אחת בשיעור, מדרש פליאה שאני ראיתי, שממעשה של אדם וחווה, לומדים גם כן שצריכים לגזור גזרה. שמעשה אדם וחווה לומדים את הכלל של עשו סייג לתורה. איך מאדם וחווה בתורה לומדים לעשות סייג לתורה? אלא יש הבדל בין מה שהשם אמר לאדם, מה שאמרה חווה לנחש. השם אמר, מפרי העץ אשר בתוך הגן לא תאכלו ממנו, איסור אכילה. וחווה מה אמרה לנחש? אף כי אמר אלוקים, לא תאכלו ולא תיגעו בו פן תמותון. הוסיפה פן תיגעו. ומה היא אמרה עוד? אף כי אמר אלוהים, אף כי אומר בשם אלוהים, לא תאכלו ולא תיגעו בו פן תמותו. מה, אלוהים אמר את זה? אלוהים לא אמר. אז מה התורה כותבת שקר? איך התורה כותבת שקר? התורה אומרת ש... שמה, התורה אומרת את המילים מה שאמרה חווה, זה לא שקר. זה לא שקר שחווה אמרה. חווה אמרה, חווה אמרה, אף כי אמר אלוהים, הנחש אומר לה, הנחש אומר לה גם שקר. והיא אומר אל האישה, אף כי אמר אלוהים, לא תאכלו מכל עץ הגן. הנחש גם אומר שקר. למה אומר שקר? למה הוא אומר מכל עץ הגן? אבל למה הוא אומר את זה? למה הוא משקר? למה הנחש משקר? אומר, הכל אסור, הכל אסור, הכל אסור. מי שאומרים לו הכל אסור, אז מה? מתחשק לו לאכול. אתה מרגיש על הנחש, מפרי עץ הגן אוכל? מפרי עץ אשר בתוך הגן, אז היא כבר אומרת לו את הנכון, אבל מה היא אומרת? אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו, פן תמותון. כך אלוהים אמר?
הוסיפה.
לא. מאיפה האישה אמרה לא תיגעו בו? הוסיפה. מי הוסיף לה את זה?
אדם.
אדם אמר לה, אסור נגיעה. למה אדם הוסיף לה? עושה לה סייג. על הסייג הזה היה טוב או לא היה טוב? אומר המדרש, הנחש דחף את האישה אל העץ, אמר לה, תורה, לא קרה לך כלום. כשם שאין מיטה בנגיעה, אין מיטה באכילה. ככה עשה הנחש. אז זה הצליח, זה עבד עליה? זה עבד. למה זה עבד עליה? הרי יודעת שהאכילה היא איסור תורה, והנגיעה זה משום סייג. אז בטל דברי הנחש, מה הוא דחף אותה ואמר לה? שם שאין מיטה בנגיעה, אין מיטה באכילה, זה דברים בטלים, שהרי הנגיעה זה רק סייג שעשה האדם. מי שעבר על הסייג עוד לא עבר על העיקר.
אולי ידע שהנגיעה היא איסור תורה, היא סייג.
אדם אמר לה, אדם עשה סייג. אבל האם אדם אמר לה שזה סייג? האדם היה מחמיר. יותר מדי. איך? הוא אמר לאישה, אלוהים אמר, לא תאכלו ולא תיגעו. זה נכון? זה אלוהים לא אמר. אז מכאן ראיה שטוב לעשות סייג או לא לעשות סייג. אז יש מדרש פליאה ראיתי, שמדרש אומר מכאן שעושים סייג לתורה. ריבונו של עולם, זה מה שגרם את החטא של אדם הראשון. מה זה מכאן רואים שעושים סייג לתורה? זה גרם את החטא? לא. מה שגרם את החטא זה איסור לא תוסיף. תורה אומר לא תוסיפו ולא תגרעו. מי שמוסיף על מצוות השם ועושה חמש פרשיות בתפילין, חמש ברכות בתורת בברכת כהנים, ולא תיגעו בו, זה עובר בל תוסיף. כלומר, מי שעושה מאיסור דרבנן איסור תורה, מי שעושה מאיסור דרבנן איסור תורה, עובר על לא תוסיף. אז תמיד אני מקשה את הקושיה בספירת העומר, איך שרים כמו שכתוב בתורה, הרי יש אומרים שספירת העומר בזמן הזה זה דרבנן, כי היום אין לנו הבאת העומר. אז הרמב"ם אומר שזה מצווה מהתורה, זה תלוי ביום הבאת העומר. אבל הרמב"ם אומר שזה רק דרבנן, כי היום אין לנו עומר. אז איך שרים, כמו שכתוב בתורה, עוברים בל תוסיף? תשובה, צריכים לכוון במילים, כמו שכתוב בתורה, כוונה על תנאי. אם הלכה כמו הרמב"ם, או שלא צריכים להגיד את זה. כן, אז יש. אבל צריכים לכוון על תנאי ולהגיד, אם הלכה כמו הרמב"ם, שזה מצווה מהתורה, כמו שכתוב בתורה, ואם לפי הר"ן זה רק מצווה מדרבנן, אז אני מתכוון לקיים מצווה דרבנן, שהיא בנויה על מה שכתוב בתורה. אז צריכים להיזהר ולהתכוון. בכל אופן, מה אני חוזר לעניין? מי שאומר על דבר מהתורה שהוא סייג, מי שאומר על סייג שהוא מהתורה, מה יוצא לו בסוף? כל המוסיף גורע, כמו שהיה אצל חווה. אז מה היה החטא אצל חווה? מה היה שורש החטא? זה שאדם הראשון אמר לה על הסייג, שזה כמו העיקר. מכאן שעושים סייג לתורה, זה שהוא עשה סייג באופן עקרוני, זה היה נכון. אבל מה, לא להגיד על הסייג שהוא עיקר, אלא לדעת שאיסור תורה, איסור תורה. והסייג זה הוספה. ואם הנחש ידחוף אותך ויעשה לך נגיעה, עוד לא קרה כלום, הוא דחף אותך, אז מה קרה? לא עברת איסור, כי לא עברת במזיד. אבל אם אלה, ככה הוא הכשיל אותה, אז מכאן שעושים סייג לתורה, נסכם במה שלמדנו. אם אדם מחליט לעשות את עצמו לבד חומרות ולבד דברים, ייזהר במה שעושה חומרות, מרוב חומרות בסוף יתבטל אצלו העיקר. אבל אם חכמים גזרו גזרה, וחכמים אמרו לא לתקוע שופר בשבת, שמה ילך אצל חכם, ולא ייטול אולב בשבת, שמה ילך אצל חכם, וגזרו גזרות שאסור לאכול בשר עוף בחלב, שמה יאכל בשר בחלב, אלו גזרות חכמים, לפני שנראה לחכמים, אז לנו יש מצווה לקיים את הדברים ככל אשר יורוך. עכשיו חידוש קטן, בשם המשך חוכמה והנתיבות, מה הדין אם הוא שוגג? אחד, שגג, שגג באיסור דרבנן, שגג, לא ידע שיש כאן איסור. אז מה אמרנו, מה כל העניין? מה כל העניין? יש מצוות התורה שהיא מצווה בעצם. יש דרבנן שזה משום גזרה. מי שעובר על גזרה דרבנן, הוא ממרא את פי החכמים. ממרא פי החכמים, ממרא את ציווי השם, שאמר לו תסור. אבל אם הוא היה שוגג, אז הוא לא אמרה את פי החכמים. מחדש המשך חוכמה והנתיבות שהוא לא עשה איסור. למה? כי איסור דרבנן צריכים לשמוע בכל החכמים. ואם הוא בטעות או משהו עבר על האיסור דרבנן, אז הוא אמרה את פי החכמים. אבל אם זה היה בטעות, הוא לא אמרה, אז הוא לא עשה איסור. אז לכן מחדש הנתיבות וגם המשך חוכמה, שניהם מתכוונים דבר אחד, חידוש עצום, שאם היה שוגג באיסור דרבנן, אז הוא לא עבר עבירה. למה? כי הוא לא אמרה, הוא לא מרד, הוא לא עשה מרד. מדרגיסא אני אוסיף צד השני של המטבע, מה שכתוב בספר שערי תשובה לרבנו יונה, שאם אדם שומע בקול החכמים, אז למה החכמים גזרו את הגזרה, שמא יעבור על איסור תורה? אז בזה שהוא מקיים דברי חכמים, זה מראה שהוא חושש לאיסור תורה, זה מראה שהוא ירא שמיים, אז הוא מקיים גם מצוות עשה את השם אלוקיך תירא. אז אמרתי דבר והיפוכו, שני דברים ושניהם נכונים. אחד, כל המקיים גזרות חכמים, נוסף למה שהוא מקיים מצוות ככל אשר יורוך ולא תסור, גם מקיים מצוות את השם אלוקיך תירא, כי הוא ירא מאיסור תורה, לפיכך הוא מקיים דברי חכמים, אז יש לו מצווה של יראת שמיים, ככתוב רבנו יונה. מאידך גיסא, אם לא מחוסר יראת שמיים, אלא בשגגה עבר על דברי החכמים בשגגה ולא במזיד, אז הוא לא עבר ולא צריך כפרה, כי הוא לא מרא בדברי החכמים. זכינו הקדוש ברוך הוא להשתדל לקיים את כל דיני התורה ולהחמיר במקום שצריך ולדעת מתי להחמיר ומתי להקל. שבת שלום.